ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף למד דלת. השיר מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בתחילת פרק שישי, פרק שלושה מינים, בשולי או למטה בדף למד דלת עמוד א' במשנה. בשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא דברים האסורים בנזיר. המשנה, שלושה מינים אסורים בנזיר, כבר המינים מיני איסורים: התומה והתגלחת והיוצא מן הגפן, וכל היוצא מן הגפן מצטרפים זה עם זה. אם יש לאדם פחות מכזית, נגיד חרצנים, פחות מכזית זגים, הגרעינים והקליפה החיצונה, הכל יצטרף לשיעור כזית ויחייב אותו על איסור נזיר. ואין חייב עד שיוכל מן הענבים כזית. המשפט הזה צריך הסבר, ואנחנו נסתכל ברש"י. אינו חייב עד שיוכל מן ענבים כזית, והוא הדין נמי שחייב על זג וחרצן, אלא אתה להשמינן. אז מה כן בא המשנה להשמיענו? אינו חייב אלא בכזית, והא דקטני ענבים להפוקי מרבי אלעזר כלמפרש בגמרא. יש שיטה של רבי אלעזר שאומר שאדם חייב גם על אכילת שני חרצנים וזג. למשל, זה מופיע בעמוד ב' תחת השם שיטת רב אלעזר בן עזריה. אנחנו מתקדמים עכשיו לעמוד ב', משנה ראשונה, עד שישתה רביעית יין. כלומר, זה השיעור שעליו מתחייב הנזיר. רבי עקיבא הוא חולק, אומר אפילו שרה פיתו ביין ויש בה כדי לצרף כזית, חייב. וחייב על היין בפני עצמו ועל הענבים בפני עצמן ועל החרצנים בפני עצמן. וזה בא שוב להפוקה מרבי אלעזר בן עזריה, שאומר שאינו חייב אלא על שילוב של חרצנים עם זג ועל הזגים בפני עצמן. רבי אלעזר בן עזריה אומר אין חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג. מקורות לשיטות אלו יופיעו בהמשך הגמרא. אלו הן חרצנים ואלו הן זגים. מה נקרא חרצן ומה נקרא זג? אנחנו נראה מחלוקת עכשיו רבי יהודה ורבי יוסי. אז השיטה הראשונה, רבי יהודה, הוא אומר החרצנים אלו החיצונים, הקליפה של הענב. הזגים אלו הפנימים, הגרעינים, דברי רבי יהודה. רבי יוסי אומר, הוא אומר ההפך, שלא תטעה, הוא נותן סימן כזוג של בהמה. זה מה שאנחנו קוראים הפעמון. זוג של בהמה, החיצון, זוג. הפנימי, הכוונה במשל, אינבל, זה הפנים של הפעמון, ואלו החרצנים. אז לפי רב יוסי, זוג הוא החיצון, בניגוד רבי יהודה שזוג הוא האינבל הפנימי, הגרעין. הגמרא, לפני שניכנס לגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא. שם כתבנו מחלוקת רבי אלעזר ורבנן אם הנזיר אסור אפילו בעלין ולולבין. לרב אלעזר זה דורש מיעוט וריבוי, אסור. לרבנן יש מחלוקת איך ניגשים לדרשת פסוקים. אנחנו מכירים המידות שהתורה נדרשת בהן. אז על אותו פסוק הרבנן סוברים דדרשין יש לדרוש פרט וכלל ופרט, ולפי הגישה הזאת מותר. לגבי הערין ולולבין. אז שוב פעם, לפי רב אלעזר יצא אסור, לפי רבנן יצא לגבי הנזיר אכילת הערין והלולבין יהיה מותר. עכשיו הגמרא, שלושה מינים אסורים בנזיר, הטומאה וכולי, ואנחנו חותרים להיוצא מן הגפן. יש כאן שני לשונות, לכן מסומנים כאן עם מספרים רומאים, אחד ועוד כמה שורות. אתם רואים בסוף השורה איקה דיאמית מפס מפותר, זה לקראת לשנה שנייה. לשנה ראשונה, היוצא מן הגפן אין, זה מה שאסור לנזיר, גפן עצמו לא. האם הנזיר אוכל מהצמח שנקרא גפן, העץ, איך שתגדירו את זה, הוא לא יתחייב. מתניתין דלא קרב אל עזר, מה שאמרנו עכשיו שגפן עצמו לא מחייב, זה לא כמו רב אלעזר דתניא. רב אלעזר אומר אפילו ערין ולובין במשמע, במשמע באיסור, איסורי נזיר. איקה דאמרי לה הסיפה, אנחנו נראה אותו מסקנה שמתניתין דלא קרב אלעזר, אבל בעקבות מה שכתוב בסיפה. מה כתוב בסיפה? אינו חייב עד שיוכל מן הענבים כזית. מן הענבים אין, מהגפן עצמו לא, כמו הערין ולולבין. מתניתין דלא קרב אלעזר, דתניא רב אלעזר אומר אפילו ערין ולולבין במשמע. עוד פעם, במשמע כוונה באיסור נזיר. במאי כמפלגי, ראינו עכשיו משנתנו שלא אוסר ערין ולולבין. לולבין הם חלק מהגפן, עוד עץ גפן, בנוסף לערין, יש כמובן העץ עצמו, אז על זה אנחנו לא אפילו מדברים, והלולבין, אלו הם מין תאים שצומחים מתוך הענף שקרוב לאשכולות של הענבים. אז אנחנו רוצים לדעת מה שורש המחלוקת. רבי אלעזר, שהוא יותר מחמיר, הוא יותר כולל באיסור, דרש ריבוי ומיעוטי, רבנן דרשי כללי ופרטי. לפני שנתקדם, בואו נסתכל ביחד בשוליים תחת הכותרת נושא. אנחנו כתבנו שזה ממשיך עד למד הי עמוד ב', לכן השיעור שלנו היום אמור לגלוש ולכלול כמעט כל דף למד A. זה רצף אחד שמתעסק במידות שהתורה נדרשת בהן. אחד, ריבוי ומיעוטי וריבוי. שתיים, פרט, כלל ופרט. אנחנו נראה עוד דוגמאות או סוגים של מידות שהתורה נדרשת בהן. אני אגיד מראש, אין ביכולתי לצלול לעומק המידות האלו. יש לעיין במי שרוצה להעמיק, כמובן במפרשים, אתם תראו עומק רב בדברי התוספות עם דוגמאות, הבדלים, אבל אנחנו נצטמד בגמרא. הגמרא עצמה תביא הבדלים בין הדרשות האלו. כל הדברים האלו הם חלק מהמסורת שלנו. אנחנו מקרים את 13 מידות שהתורה נדרשת בהם לפני תפילת שחרית, מה שמופיע בסידור, וכאלו עניינים אנחנו נעסוק עכשיו עד סוף למד ה עמוד ב. אז אנחנו חוזרים לגמרא וקבענו שמחלוקת רבי אלעזר שכולל באיסורי נזיר ערין ולובין, זה תוצאה מכך שהוא דורש את הפסוקים בסגנון שנקרא ריבוי ומיעוטי, והרבנן הם דורשים בסגנון כללי ופרטי. עכשיו אני חייב להגיד שאלו כותרות, זה לא בסופו של דבר זה לא ממש מדויק לסתפק או לעצור כאן, רק בזה שאנחנו מציינים שאלו כותרות כאילו יש, כי יש הבדל למשל בין אם אומרים ריבוי ומיעוטי, בניגוד למשל מיעוט וריבוי, וכן כלל ופרט שונה מפרט וכלל. הגמרא אבל תפרט ולא ישיר לנו בעירפול בנושא הזה. נמשיך בגמרא. ובנזר דרש ריבוי ומיעוטי. אנחנו כעת מתייחסים לפסוק בפרשת נזיר, בפרשת נסור במדבר, פרק ו' פסוק ג', ואנחנו הוספנו בשוליים את הפסוק ברצף וגם פסוק ד'. קודם נכיר את הפסוקים בזה שנקרא אותם ביחד בצד. בשוליים כתוב מיין ושיחר יזיר, חומץ יין וחומץ שיחר לא ישתה, וכל משרת ענבים לא ישתה, וענבים לאחים ויבשים לא יוכיל. פסוק ד', כל ימי נזרו מכל אשר יעשה מגפן היין מחרצנים ועד זג לא יוכיל. חזרה לגמרא, אמרנו שרב אלעזר דריש ריבוי ומיעוטי, מיין ושיחר יזיר, מעט. קודם כל אתם רואים כבר שהמילה הראשונה הוא מעט, זה לא תואם בדיוק למה שנאמר לפני שתי שעות שרב אלעזר דריש ריבוי ומיעוטי. לא, הוא, זה, כפי שאמרנו מקודם, זה כותרת. אומרים ריבוי ומיעוטי כדי לעשות הקבלה או בניגוד לכלל ופרט. אבל לשם דיוק נתקדם בגמרא. המילים האלו, מיין ושיחר יזיר, זה נקרא מיעט, שהוא הנזיר ימנע ממה? יין ושיחר. מכל אשר יעשה מגפן היין, ריבה. אז זה מרבה יותר. מעט וריבה, הנה אתם רואים שהגישה שלו, ואנחנו הכרזנו על כך מוקדם יותר, הגישה שלו כעת זה מעט וריבה. מה הכוח של הגישה הזאת, הדרשה הזאת? ריבה הכל. מהי ריבה? ריבה כל מילי. מהי מעט? הרי סופו של דבר יש איזושהי מיעוט פה בפסוק, אז מה בסופו של יום ממעטים, ממעטים מאיסור נזיר, מעט? שווישתה. מה זה שווישתה? הזמורה, הענף. אפילו לרב אלעזר, אם הנזיר יאכל מהזמורה, הוא לא עובר על איסור נזיר. ורבנן דרשי כללי ופרטי. עכשיו הרבנן הם היו יותר מצומצמים, הם לא כללו באיסור נזיר ערלין ולובין, והם דורשים כלל ופרט. כרגע בגמרות המסומנות אתם רואים קטע במסגרת, אבל מסגרת לא רגילה, מסגרת מקווקבת. בכוכבית בשוליים כתבנו סימנו מסגרת מקווקב, נראות שזה לא מובא כמקור תנאי. אף על פי כן, המסגרת מקילה על הקריאה בהמשך הסוגיה. אמרנו, זה לא מובא כמקור תנאי, לא כתוב פה תנן או תניה, אין כאן מילת פותח. אבל הסגנון והתוכן הוא די, איך אומרים, תנאי בכל זאת. אז הרבנן דורשים כלל ופרט, וזה כך, מיין ושיחר יזיר. אותו פסוק, אותו פתיחה, אבל מה? פרט. הוא לא קורא לזה מיעוט, כי זה סגנון אחר עם תוצאות שונות ממה שראינו מקודם. אז זה נקרא פרט. מכל אשר יעשה מגפן היין, כלל. מחרצנים ועד זג, חזר ופרט. פרט וכלל ופרט, אי התדן אלא כעין הפרט. מה הפרט? ואנחנו רק נציין שזה מוסבר לכמן, מה שאנחנו נקרא עכשיו. מה הפרט מפורש? פרי ופסולת. פרי זה מפורש בפסוק. אף כל פרי ופסולת, פרי זה גם מה שאנחנו נלמד מזה שיש פרט. אי שואל את הגמרא, אי מה הפרט מפורש? פרי גמור, כלומר ולא דבר אחר. אף כל פרי גמור, רק את זה מה שאנחנו נכלול ביסועי נזיר, ולא מעבר לזה. אמרת, אם תגיד כך, אם כן שלא להביא אלא פרי גמור, שזה מה שנכלול באיסוי נזיר, ושאומר נכלול, כוונה מה שאומנם לא מפורש בפסוק, אבל בגלל שיש כאן פרט וכלל, או אמרנו פרט, כלל ופרט, נרבה את זה. אז אמרת, אם כן, אם אין לנו להביא אלא פרי גמור, מה הניח לך כתוב במשמו שלא אמרו, שנלמד מן הפרט? מה נשאר שלא מפורש? כי בלימודים האלו אנחנו באים לרבות משהו לא מפורש. אז מה לא מפורש? אם אתה אומר שאנחנו באים לרבות פרי גמור בלבד, למשל ענבים לחים ויבשים, הכתיב זה מפורש בפסוק. יין וחומץ אקטיבי, גם אלו הם דוגמאות של פרי גמור, כמו ענבים לחים ויבשים זה פרי גמור, יין וחומץ זה פרי גמור, אבל כולם טובים מפורש. לכן קראנו מקודם את הפסוקים, ראיתם את זה, אין עליך לדון כלשון אחרון, כלומר בית, כלומר לרבות פרי גמור בלבד, אלא כלשון ראשון, מה שסומן למעלה א'. ומה זה לשון ראשון? פרי ופסולת פרי. ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, מה תלמוד לומר מחרצנים ועד זג? הרי הפסוק אומר זה מה שהנזיר עשו בהם, לא כל דבר. אז מה התועלת, מה התוצאה מכך שיש פרט בפסוק? לומר לך, כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, אי אתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסיף על הפרט, עד שיפרוט לך כתוב כדרך שפרט לך בנזיר. אנחנו נפנה לרש"י לעניין השורות האחרונות שקראנו בגמרא. רש"י דיבור מתחיל אלא לומר לך, כל מקום שאתה מוצא בכל התורה שיש שם פרט וכלל בלבד, זה שונה ממה שיש לנו כאן, שיש לנו אחרי הכלל עוד פרט, אבל אם יש פרט וכלל בלבד, אי אתה רשאי למושכו ולדונו כאין הפרט, אלא שהכלל נעשה מוסיף על הפרט ויתרבו לו כל מילי, עד שיפרוט לך הכתוב שלא תהי מרבה אלא כעין הפרט, כדרך שפרט לך בנזיר, שלאחר שכתב את הכלל בא וכתב לך פרט מחרצנים ועד זג. אנחנו חוזרים לגמרא. הגמרא תתייחס לדברים שקראנו פה במהלך השורות האחרונות, והמעוין שאתם רואים בא להבליט את הביטוי אמר מור, אז אתם רואים עכשיו אחד כאן ועוד כמה שורות, עוד ציטוט מלמעלה. ממשיך הגמרא, אמר מור, מה הפרט מפורש פרי ופסולת פרי, אף כל פרי ופסולת פרי? מה הכוונה בדברים? מה זה הפרט מפורש? מה מפורש? פרי עין וי, זה מפורש. פסולת פרי, מה היא? מה מפורש בפסוק בגדר פסולת פרי? חומץ. אף כל פרי, מה היא? מה באנו לרבות? תשובה, גוהלקי. תוספות למטה אומר גוהלקי פירוש בוסר. אלו הם ענבים שהם לא לגמרי מפותחים, הם בתהליך הפיתוח, ההתבשלות. ממשיך הגמרא, אף כל דפסולת פרי, מה היא? מה אנחנו מרבים מעבר למה שכתוב מפורש במסגרת פסולת פרי? אמר כהנא, לתויי ענבי דיכן. לפי תוספות, אלו ענבים שהתליעו. יש עוד פירושים, אבל נסתפק בזה. בפסוק כתוב ועד זג. אמר רבינה לתויי דבין הביניים. תוספות מופיע בדף למד ה' עמוד א', שורה שנייה מלמעלה, דבין הביניים. יש כאן שני פירושים, דהיינו גוף הענב ואחי משמעלי שדקה מחרצנים ועד זג, פירוש מה שבין חרצן לזג, מה שבין הקליפה לגרעין. וקשה, אבל תוספות לא מקבל את הפירוש הזה. תהי גוף ענב, זה הענב, כבר כתב ענבים, לא צריכים איזו ריבוי, איזו כלל לרבות את זה. וכך פירוש רבינו אותם, דהיינו, מה זה בין הביניים? דהיינו ענבים קטנים שבין הגדולים, שאינם רואים פני החמה ואינם מתבשלים כל כך, ולא יהיו גדולים לעולם. אנחנו נסתפק בזה וחוזרים לגמרא. אמרנו, ותשימו לב, יש כאן, וכתבנו בין השורות, יש כאן ציטוט ארוך, הוא ממשיך עד שורה ראשונה בדף למד הימון א', אז כל השורות האלו הם ציטוט, והגמרא תתייחס לדברים שנאמרו. אומר הגמרא, אמרנו, אם מה הפרט מפורש פרי גמור, אף כל פרי גמור, אמרת ודחינו את זה. אם כן, מה נניח הכתוב במשמעות שלא אמרו? ענבים לחים ויבשים הכתיבי, יין וחומץ הכתיבי. האין עליך לדון כלשון אחרון, אלא כלשון ראשון. כלומר, אף כל פרי ופסולת פרי. ומאחר שסופנו לרבות כל דבר, מה אתה עמד לומר מחרצנים ועד זג? לומר לך, כל מקום שאתה מוצא פרט וכלל, יתה רשאי למושכו ולדונו כעין הפרט, אלא נעשה כלל מוסיף על הפרט, עד שיפול לך הכתוב. ואנחנו ממשיכים לדף למד ה', כדרך שפרט לך בנזיר, ומה זה? מה שהפסוק ממשיך לומר, מחרצנים ועד זג. והעובדה שמופיע אחרי הכלל עוד פרט, זה מונע מאיתנו לרבות כל דבר. הגמרא שואלת, ולרב אלעזר בן עזריה דקמוקים להי מחרצנים וזג, לומר שאין חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג? פרטה מנעלי, אנחנו ראינו במשנה שיטת רב אלעזר בן עזריה. הגמרא שואלת, פרט המנהלי, ורשי מסביר בשורה ראשונה, פרט המנהלי, מנהלי דה פרט וכלל ופרט, אי אתה דן אלא כעין הפרט. זה בערך מה שהחכמים למדו, מה שאמרנו מיד לפני כן. אז מניין לרב אלעזר בן עזריה הדבר הזה, שהפרט האחרון הוא מהווה נגיד מחסום מלרבות כל דבר. הרי מהפרט האחרון הוא למד משהו אחר. אז לכן הגמרא שואלת שאלתו, תשובה, סבר לה כרב אלעזר, רב אלעזר בן עזריה, לא, שלא נתבלבל, יש שניים ששם הפרטי שם זה כך, אבל התנא השני מוסיפים את שם אביו בן עזריה, הוא אחיר מרב אלעזר סתם. אז רב אלעזר סתם הוא סובר, סליחה, רב אלעזר בן עזריה סובר כרב אלעזר סתם דדריש מעת וריבה. הוא, מה שראינו מקודם, כמובן יש לו גישה אחרת לדרשות, והוא לא רואה במינים חרצנים וזג פרט. ואי בעת אימה כרבנן, יש גישה אחרת שגם רב אלעזר בן עזריה דורש בסגנון פרט וכלל, ובכל זאת הוא מחזיק בעמדתו שיש ללמוד מחרצנים וזג שאינו חייב עד שיוכל שני חרצנים וזג. אז איך אפשר גם זה וגם זה? תאי סרק הדייטה כדמר רב אלעזר בן עזריה, שאם אנחנו באים לחשוב שהפסוק בא ללמד רק שני חרצנים וזג, לכתבי רחמנה להי מחרצנים וזג גבי פרטי, זה היה צריך לכתב את שאר הפרטים בפסוק. למה היא הלכת הכתפי בתר כלל? למה הפסוק המתין להוסיף חרצנים וזג עד אחרי הכלל? שמה מינה למדייני בכלל ופרט. זה בא ללמד שלא נסתפק בפרט וכלל, אלא שגם אחרי הכלל, אם יבוא פרט, לא מרבים כל דבר. ואם הכולי לך יודעתה, למה שלא נאמר שזה כל המטרה של כתיבת מחצרים וזג, רק לשם זה, לשם נקרא לזה מידות שהתורה נדרשת בהן, ללמד הכלל הזה שיש כלל ופרט, אולי כל המטרה. אז עונה הגמרא, אם כן, אם זה כל המטרה לכתוב, הדקדוק שבפסוק היה צריך להיות כך, או שני חרצנים, או שני זגים, או בלשון יחיד, חרצן וזג. למה ילך את הכתבה חמנה מחרצנים לשון רבים ועד זג לשון יחיד? שמע מינה למדרש בי כלל ופרט, ויקנע מילי מדרש בי עד שיוכל שני חרצנים וזג. אז אנחנו גם מהמיקום בפסוק וגם מהדקדוק אנחנו נוכל ללמוד שני הדברים האלו. ורבי אלעזר דדרש מאת ריבה פרט וכלל ופרט מנהלי תוספות מיד שואל השאלה שלעניות דעתי שאלה מתבקשת. תוספות שואל, מי אומר שרבי אלעזר בכלל מקבל הדרשה בסגנון מיעוט פרט וכלל ופרט? ראינו אותו דורש מיעוט וריבוי וזהו. אז ותוספות נותן מענה לשאלה הזו, ולכן הגמרא שואלת, נכון, אבל זה בפסוק שלנו מהנזיר דורש מיעוט וריבוי, אבל יש מקומות אחרים שרבי אלעזר מסכים שיש לדרוש בסגנון פרט וכלל ופרט. אז מנהלי, מה המקור שרבי אלעזר לדרוש כך? ואנחנו ניתן תשובות, והבלטנו במשולשים, וכפי שמוסבר בשוליים, תשובות לשאלה מניין רבי אלעזר המידה של פרט וכלל ופרט. נמשיך בגמרא. אני חייב רק לציין שעד עכשיו אנחנו לא מיקדנו, לא התמקדנו בהבדלים של הדרשות האלה, למרות שנגענו במקצת, ראינו הבדל בענייני נזיר עם נרבה לולבין, עלים ולולבין למשל, זה היה ביטוי להבדל בין הגישה של ריבוי ומיעוט לגישה של פרט וכלל. אני לא מדייק בלשוני עכשיו, אבל אני משתמש בניסוח הזה רק ככותרות. אז אנחנו ממשיכים. אמר רבי אבאו, לפי לגבי התנא רבי אלעזר, איפה רואים שהוא דורש כלל ופרט? אז נפקא ליה שיש לדרוש גם בסגנון של כלל ופרט וכלל, נפקא ליה מהי קרא, בעניין שבועת השומרים. שומרים, ארבע שומרים, מתי ועל מה ניתן לחייב השומר להישבע, למשל שהוא לא שלח בו יד בפיקדון, ושאם הוא בא עם טענה שנגנב או נאבד. אנחנו פה במסכת הזה לא ניכנס לפרטי פרטים, רק נסתפק בזה שיש סוגיה ופסוק שמתייחס לשבועת השומרים, ושם בשמות פרח הבית פסוק ת' כתוב, וכי ייתן אל ראו חמור או שור עושה, והמשך כתוב וכל בהמה לשמוע. וכאן הגמרא מחלקת את הפסוק. אז תחילת הפסוק שמדבר על כך שאדם נתן אל ראו לשמוע מה חמור או שור עושה, פרט וכל בהמה, זה בהמשך הפסוק, וכל בהמה זה משמע אפילו דובים ועריות, כלל. אז וכל בהמה כלל, זה יכול לכלול גם כאילו לשמור. המילה הזאת חזר ופרט, מה הכוונה? מה זה? מה הפרט בזה? הפרט הוא כך, רק דבר שהוא בר שימור, דבר שניתן לשמור אותו. אם למשל נגנב בעל הבית וטוען שהשומר הוא חייב על כך, חייב לפצות אותו, והשומר נשבע, זה כל הפרשה הזאת נאמר רק על פקדונות שהם בר שמירה. זה לא יכלול חיות טרף כמו דובים ועריות. פרט וכלל ופרט. אז מה יוצא מכאן? אי אתה דן אלא כעין הפרט. מה זה כעין הפרט? ראינו שור או שא, נוכל לרבות למשל עופות שגם כן בעל שמירה, וכך מובא ברשי למעלה, כי תן איש אל רעהו חמורו שור או שא פרט וכל בהמה כלל. ורשי מוסיף ואומר, ואפילו דובים ואריות, אם אתה היית עוצר בזה בהמה, אז יש לנו כלל, זה כולל דובים ואריות, לשמור שכתוב בפסוק חזר ופרט, יתא דנא לכן הפרט, דהני פרט הבטרה, הפרט בסוף, המילה לשמור, למידי דבר, למידי דבר, דבר שמירה הוא, דנשבעין עליהן, אז אפשר לחייב את השומר להישבע על הדברים האלו, כגון נמי עופות. יצאו, אבל לא, לא, הפרשה הזאת של פרשת השלום לא, לא מדבר על דובים ועריות, אלא בני שמירה נינו, שאין להם תרבות, אי אפשר לביית אותם. אנחנו חוזרים לגמרא. רבא אמר, נפגלי מהי קרא. בתוספות כתוב, רב אמר נפקלי מהי, כלומר גם בהי קרא דריש רב לוזר פרט וכלל ופרט. ואנחנו נמשיך, נחזור לגמרא. אנחנו מתייחסים כעת לפסוק ויקרא פרק א' פסוק י'. רש"י מביא את הפסוק במלואו, וגם כתבנו אותו בשוליים. ויקרא פרק א' פסוק י', שם כתוב ואם מן הצון קורבנו, כן, אנחנו בפרשת קורבנות, ואם מן הצון קורבנו, מן הכסבים או מן העיזים לעולה זכר תמים יקריבנו. עכשיו אנחנו חוזרים לגמרא. רב אומר שמכאן ניתן גם לראות דרשה בסגנון פרט וכלל ופרט, שכמובן התנא רב אלעזר יסכים איתו. ומה כתוב הגמרא? ואם מין פרט, המילה מין אומר מי זה ולא הכל, אז זה פרט. הצום כלל, יש ברשי מין המין זה פרט, הצום כלל, ואפילו אם אתה מרבה, אפילו רובע ונרבה, מוקצה מה שהוקצה לתקופת עבודה זרה, ונעבד איזו בהמה שהשתחוו לו בתור אליל, ואתנן מה שנותנים לזונה, ומחיר, מחיר כלב, שקשרים לקורבן. אם היה לי רק המילה הצון ככלל, הייתי מרבה גם כאלו. ממשיך הגמרא וגם הפסוק, כבשים ועיזים חזר ופרט, פרט וכלל ופרט, ית הדן אלא כעין הפרט. וזה אומר לנו שלא מאשירים המילה צון לרבות כל מה שהזכרנו מקודם. ממשיך הגמרא עם שאלה. אמר לרב יהודה מדיסקרטה לרבה, ולילף מן הדין קרא. יש פסוק דף שקדם, פסוק ב' שהיא פרשה ראשונה בעניין הקורבנות, והבאנו את הפסוק בשוליים, נקרא ביחד, זה מאמצע הפסוק, כתוב אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון תקריבו את קורבנכם. אז יש כאן הזדמנות לכאורה, כך שאלת רב יהודה כאן. ונחזור לגמרא. הסימונים שאתם רואים עכשיו, צורת בית שהופיע בשני כיוונים, זה מעקב עם השפיץ למעלה, הצעה, הפוך, שפיץ למטה, דחייה. הגמרא שואלת, ולילף מן הדין קרא, מן זה הפסוק, ואם מן סליחה, אדם כי יקריב קורבן לשם מן הבהמה, אז המילה מן פרט, הבהמה כלל, בקר וצון חזר ופרט, פרט וכלל ופרט, ית הדן אלא כעין הפרט. ובכך, וזה לא כתוב מפורש בגמרא, אבל אנחנו יכולים לראות את זה גם ברש"י וגם בתוספות, שבו נידון את הפסוק ככה, ובו נמעט חיה מקורבן, למשל צבי, למרות שזה בהמה, זה חיה כשרה, אבל לא קשר לקורבן. למה לא נאמר כך? שוב פעם, יש לנו פרט, כלל ופרט, והפרט האחרון זה בקר וצון. למה לא נאמר שזה בא למעט מקורבן, מקשרות לקורבן, חיה? אמר לי, אז רבה עונה, מנהי לקה למשנה מינה. ממה שהצעת עכשיו, אנחנו לא יכולים למעט חיה. דאי מהתם, מהפסוק שהבאתם עכשיו, הווה אמינא, אנחנו לא נצליח למעט חיה מהפסוק הזה. דאי מהתם, הווה אמינא, הבהמה שמופיע בפסוק, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', חיה בכלל בהמה. אז לא היינו ממעטים חיה. כשהתורה משתמשת במילה בהמה, זה בעצם כולל חיה, ורש"י מביא את המקור למעלה, אבל אנחנו נמשיך בגמרא. אמלא, כאן בתמיהה, אמלא חיה בכלל בהמה הכתיב בקר וצאן, והבילי פרט וכלל ופרט, ויאת אדן אלא כעין הפרט. וכאן אתה לא יכול להגיד חיה בכלל בהמה, מאחר שיש פרט שכתוב בקר וצאן שהם אינם חיות, הם בהמות, הם בקר, כאילו בקר וצאן הם בהמות שבמהות הם מבויתים, או אפשר לביית אותם, הם לא כוללים חיות. ואנחנו נסתכל ביחד בתוספות הראשון פה על העמוד. אמרה חיה בכלל בהמה בתמיהה, כלומר חי בהמה כאן בפסוק הזה, לא מצית אמרית וחיה בכלל בהמה דכתיב בקר וצאן בפרט בתרה, בפרט האחרון בפסוק, כמו שפרט הבתרה ממעט חיה, פרט הקמא נמי מצי למהווה, מצי להווה דממעט חיה, דפרט האחרון מגלה על הראשון למעוטי חיה. וכאן אנחנו באים לעיקר, ולעולם מאי קרא פסוק ב' נמי איקה למדרש בפרט וכלל ופרט. זאת אומרת, מה שרב יהודה מדיסקרטה העלה כהצעה בעצם מתקבל בסוף. אגב, אנחנו שלומדים בשיטת מפת התלמוד ומדגישים את המבנה והסימונים, תשימו לב, הבית הראשון שהופיע עם השפיץ למעלה, זה היה הצעה שרב יהודה מדיסקרטה, ובסוף הדו-שיח הזה, מה יוצא? שוב פעם, בית עם השפיץ למעלה. זאת אומרת, שמה שהוא הציע, זה נשאר כאן עד הסוף. הגמרא ממשיכה, שורה שלישית, ומנהלן דהכי הוא. מה פשר השאלה הזאת? אנחנו נסתכל בתוספות, ומנהלן דהכי הוא, רבנן קאי דדריש ליל פלט ופרט וכלל ומרבה כעין הפרט וכבאי. וכאן כמו שואלת, מנהלן דמידה זו בתורה, היינו למדרש כעין הפרט דתניה. ואנחנו נביא ביתה שהנושא שלו הוא קשור למעשר שני בירושלים, מה שאדם קוצר את שדהו, הוא בשנה ראשונה, שנייה, רביעית וחמישית של סבב שנות השמיטה, הוא מפריש מעשר שני, ואם הכמות היא כזאת שקשה להביא את הפירות, אז הוא פודה אותם עשירי פירות, אותם שהוא הפריש כמעשר שני, כמובן אחרי שמפריש התרומה ומעשר ראשון, הוא מפריש מעשר שני ופודה את הפירות האלו על כסף. והכסף הוא מביא ירושלים וקונה. עכשיו, מה הוא קונה? אז אנחנו נראה שהוא קונה מאכלים, הוא לא קונה חוצות ונעליים. וכתוב בפסוק, עם הכסף הזה של כסף מעשר שני, ונתת כסף בכל אשר תווה נפשך, כתוב בכל אשר תווה נפשך, כלל. וממשיך הפסוק, בבקר ובצון וביין ובשיכר, פרט. וממשיך הפסוק, ובכל אשר תשאלך נפשך, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל היא התדן, אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש פרי מפרי וגידולי קרקע? אם ניקח לדוגמה בקר, צאן, הם מולידים, אחד מוליד את ההמשך שלו, את הדורות הבאים, זה פרי מפרי, וגידולי קרקע, הבהמות הם אוכלים מן הצומח, מה שצומח מן הקרקע. אז זה מה שהפסוק מפרט, אפשר לקנות בכסף מעשר שני. האם רק הדברים האלו? לא, אנחנו באים לרבות עוד דברים מכוח הדרשה הזאת של פרט וכלל ופרט. אף כל, גם עוד דברים שהם לא כתובים מפורש בפסוק, שהם פרי מפרי וגידולי קרקע. רש"י בשלב הזה אומר שזה זה מרבה עוד דברים שהם שיש להם התכונות האלו, יש להם התכונות האלו מה שנקרא משני צדדים, שהם גם פרי מפרי וגם גידולי קרקע. מה למשל אינו דומה בשני צדדים, רק בצד אחד? דגים. מה מאפיין דגים? הם מאפיינים רבים אחד מהשני, זה פרי מפרי, אבל הם אינם גידולי קרקע. מה כן אפשר לרבות בתכונות האלו שדומה לפרט בפסוק משני צדים? עופות למשל, הם פרי מפרי וגם גדלים מן הקרקע, הם גדלים מן הצומח מן הקרקע, בניגוד לדגים שהם דומים רק בצד אחד, הם פרי מפרי אבל הם אינם גידולי קרקע. אנחנו כעת ממשיכים עם בנושא הזה, ובשוליים תחת הכותרת נושא סלש מידע כתבנו אצל המשולש מכדי, זה מה אנחנו מבליטים בשורות הבאות במשולש. הסברים דרך שאלה ותשובה בעניין כללים, בעניין כללים המידות שהתורה נדרשת בהן וההבדלים שביניהם. הפס הכפול הוא מיועד להדגיש המידות, פשוט להקל על הקריאה. אנחנו גם נתייחס לתוספות, דיבור מתחיל מכדי, כלל ופרט וכלל, כאין הפרט, דיינין עלי, כלל הבטרה, מי ההני, זה דיבור מתחיל מהגמרה, ומה שרציתי להדגיש פה, אגב גררה עתה לפרושי טעם המידות וחילוקיהם ומשפטיהם. הוא מפרש אותה בלשון קשי ותירוץ. אנחנו חוזרים כעת לגמרה עם ההקדמה הזאת. הגמרה, מכתי, כלל ופרט וכלל, כעין הפרט דיינינן. ראינו דוגמאות על כך מקודם, שאנחנו נוכל לרבות מעבר למה שכתוב בפורש בפסוק, בתנאי שהוא כעין הפרט, דומה לפרט. אז יש פסוק שמנוסח או מובנית בצורה כזו, כלל ופרט וכלל. לכאורה היה אפשר לכתוב גם כלל ופרט. מה מוסיף לנו הכלל השני? כלל הבטרה, מה היה אני? תשובה, אני לא סופי כל דדמי לי. ומה הכוונה כל דדמי לי? גם דברים שהם דומים לפרט בחד צד. בדוגמה מקודם הזכרנו דגים, שאם יש לך כלל ופרט וכלל, והפרט ובקר וצאן, אנחנו נוכל לרבות גם דברים שדומים לבקר וצאן בחד צד, בצד אחד או בתכונה אחת, ולא בכל התכונות שבפרט. וזה כמו דגים. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שהם אומנם פרי מפרי, אבל הם אינם גידולי קרקע. ותו, נעבור למידה אחרת בדרשות הפסוקים. ומה המידה? פרט וכלל ופרט. כאן אתם יכולים דרך הסימונים לראות הבדל מיד. כאן יש שני פרטים וכלל באמצע, בניגוד למידה הקודמת שהם שני כללים ופרט באמצע. וכשיש לך כזה דבר, פרט וכלל ופרט, כעין הפרט דיינינן. כתקבנו את זה כדי להראות שזה די דומה למה שראינו מקודם, שגם שם אמרנו כעין הפרט דיינינן. אנחנו נצטרך לשאול מה ההבדל ביניהם בסוף של דבר, וגמר תשאל את זה בהמשך. ובינתיים יש כזה הניסוח, פרט, שהפסוק עצמו מתחילה עם פרט, אחר כך מביא הכלל ומסיים את פרט. פרט הבטרה מי אהני, מה מועיל הפרט השני? עונה הגמרא, אילו פרט הבטרה, אז מה יישאר לנו? יהיה לנו פרט וכלל. הווה אמינא, נעשה כלל מוסיף על הפרט, ואם יש לך ניסוח כזה, אז אתה מרבה כל דבר. לכן הפרט השני בא למתן, לעצור, להגביל. טוב, הגמרא שואלת ומכתי, טרין כללי ופרטה? כתבתי בין השורות, לי זה מאוד, זה מקיל שהרואה, מה זה טרין כללי ופרטה? הכוונה, כלל, פרט וכלל, יש שני כללים ופרט באמצע, זה דבר אחד. וטרין פרטי וכללה, ההפך, שני פרטים וכלל באמצע, כאין פרטה דיינינן. אנחנו הדגשנו את זה מקודם, ששני אמות, כאילו אותו דבר, מה עיקר ביני וביני, מה ההבדל כבר, אם כבר, והם שתי מידות נפרדות, אז מה ההבדל ביניהם? עיקר, יש הבדל. דאילו טלטין כללי ופרטה, במילים אחרות, כלל ופרט וכלל, אי עיקר פרטה דדמי לי אפילו בחד צד מרבינן. אז אם יש לך כזה מבנה, כלל, פרט וכלל, אתה יכול לרבות משהו אחר שדומה לפרט המפורש, אפילו בתכונה אחת בלבד, למרות שבשאר התכונות יש הבדלים ביניהם, בין מה שכתוב מפורש ומה שאני רוצה לרבות. אבל אם יש לך תרי פרטי וכללה, זה מה שאנחנו קראנו מקודם, פרט, כלל ופרט, אי איקה פרט הדדמי משני צדדים מרבינן, בחד צד לא מרבינן. מכתי, פרט וכלל, זה עוד מידה, ומה נאמר עליו? נעשה כלל מוסיף על הפרט, נתרא ביקומי לי. ומאיפה ריבה? נמי ריבה הכל. ותראה ביקור מילי, מהי איקה בין מעט וריבה לפרט וכלל? איקה יש הבדל, תאילו פרט וכלל מרבינן. ואנחנו חוזרים לדוגמה של הנזיר, אם היה, אם מדובר בפרט וכלל בעניין הפסוקים של הנזיר, מרבינן אפילו עלין ולובין. אנחנו ראינו שיטת רב אלעזר מקודם, כך ומיית וריבה לולבין אין ארלין לא. אז אומרים שהכוח של הריבוי של המידות האלו יש שוני ביניהם. אני חייב לציין שהמשפט האחרון שנוי במחלוקת ובתוספות, הוא מתייחס לזה, אבל בשבילנו מספיק להראות שיש הבדל בין בכוח הריבוי של פרט וכלל מול מעט וריבוי. עד כאן שיעורנו להיום.